אנחנו באורות ארץ ישראל, קראנו בסוף השיעור שעבר קצת מהר את סעיף ד', נבין אותו יותר אם נלמד את סעיף ה', כי פה הדברים יותר מחודדים, ומילא נבין גם בעקבות זה יותר, נחזור ונקרא את סעיף ד', אם ירצה השם. הרב מפגיש אותנו פה עם מושג שצריך הבנה. אני אקרא את הסעיף הזה, וכדי להבין אותו בין השאר נעזר בדף שצילמנו. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור. נקי וטהור ומסוגל להופעת האמת האלוקית, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש, מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להבקת רוח הקודש וזהריו. כן, זאת אומרת, יש פה מושג שאנחנו פעם ראשונה פוגשים במינוח שהרב קורא לו. היום המושג דמיון, בלשון העברית, הכוונה כל אחד שהוא לא מציאותי. הוא חי בדמיונות, כמו שאומרים. הדמיון הוא דבר פגום, שהוא בעצם תולש את האדם מהמציאות. אין ראוי להיות שרוי בדמיונות. זה לא דבר נכון. אבל המושג התנכי, המינוח, ביד הנביאים הדמה, הקדוש ברוך הוא מתדמה, נביאים גדולים, נביאים שמדמים צורה ליוצרה, הנבואה היא כולה שייכת לדמיון. הדמיון, ככה הרב מתכוון פה לנבואה ואגפיה. נבואה, רוח הקודש, הופעה, זה הכל מונחים שהרב משתמש בהם כשהרב מדבר על נבואה. עכשיו, צריך כדאי להקדים ולומר, אני מזכיר כבר, זה לא רק מתחיל מהרב, כבר הכוזרי, אם אתם זוכרים, למעשה, הציב את המרכז של קשר עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, לקשר של נבואה. זה עיקר הקשר. עיקר הקשר זוהי בעצם פגישת חיים תמידית של האומה כולה, עם רבנו של עולם, בצורה שאולי יותר קרוב לשלימות, ראינו אותה, בדור המדבר, לפני החטא, שענני קרבות סובבים ושכינה שורה וכולי, אמנם זאת לא הייתה מציאות שלמה של עם ישראל, אבל כן היה קשר כזה של רוח הקודש ונבואה, מדרגות, וזה גם היה בעצם בסיס הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל, הייתה על בסיס זה, והיו נביאים, כבר הזכרנו, נביאים, בני נביאים, 60 ריבו נביאים, כפליים כיוצא מצרים, זאת הייתה אטמוספירה רגילה. צריך לדעת, נביא זה לא רק הנבואה שאנחנו מכירים מנוסחת בכתבי הקודש, תוכן מוגדר, מסומן, שנביא הולך ואומר את נבואתו. אלא זה מבטא קשר נשגב ועליון של כל החיים עם הקדוש ברוך הוא באופן אחר. כללות החיים. כללות החיים מקבלת תוכן חיים אחר. זה נקרא, יש נבואה ויש רוח הקודש. רוח הקודש זה בעצם מושג יותר נרחב. לא רק נבואה מוגדרת, אלא מציאות של הבסיס של הנבואה, שיש בעצם מין חיים רוחניים מיוחדים. איך הרב מכנה את זה פה? הרב אומר, הלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. זאת אומרת, הדמיון יש בו מושג של הלבשה. הלבשת החפץ המרומם והנשגב, זאת אומרת, יש מגמה עליונה אידיאלית. אבל איך אתה חי אותה? הרי אתה, זה החידוש. עם ישראל חי גדלות, חי רוממות אלוקית. נושם גודל, זה האידיאליות הזאת, היא בעצם תוכן חייו. הסוד הזה, שאנחנו עוד נפרט אותו, כמו שאמרנו, יש לנו פה כמה עזרים מכתבי הרב במקומות אחרים, התוכן הזה הוא למעשה הצורה התמידית שאיך עם ישראל קולט בחייו את תוכן החיים המקודש הזה. זה כמובן צריכים להסביר מה היחס בין הדמיון לתורה, בין הנבואה לתורה, בין רוח הקודש לתורה. זה דבר שצריכים להבין אותו. אבל שורש ההבדל הוא, כמו שאנחנו כבר יכולים להגיד כאן בצורה ראשונית, שדרך התורה היא בונה את הדברים דרך שכל, דרך דימוי מילתא למילתא, דרך פיתוח אינטלקטואלי מחשבתי. אתה במיוחד בחוכמת ההלכה, אז יש הוכחות, מדבר אחד אתה מוכיח דבר אחר, וכך אתה מגיע מהשורש אל המסקנות, זה דרך לוגית, כמו שאומרים, דרך חשיבה שכלית. אבל כשאתה שואל את עצמך, איך אתה חי את המושג, במיוחד שאתה יוצא מנקודה, מהזווית של מה שמכונה שכל, למה שהרב קורא לו אידיאל. אידיאלים זה מושג שכן רווח היום בכל מיני ערכים. זאת אומרת, אדם הוא חי על פי אידיאלים מסוימים. זאת אומרת, אז זה לא רק שהוא יודע מסקנות שכליות מסוימות. חי אידיאלים, זאת אומרת, זה בעצם מה שעומד מאחורי כל העשייה שלו. זה המנוע שלו. זה ככה הוא מסתכל על כל המציאות שלו. אנחנו יכולים להגיד את זה במושגים מאוד פשוטים. לומר ככה, אתה יכול לומר דור שלם אולי גדל על זה שהוא בונה את ארץ ישראל. הוא בונה, מחזיר את עם ישראל לארצו, מיישב וכולי. וזה מפעם בליבו, וכל מה שהוא עושה, דבר גדול, גדול, דבר קטן, יוצא ובא מתוך ההסתכלות הזאת. אז זה נקרא, זו כבר ראייה אידיאלית. אידיאלים שיכולים להיות אידיאלים של חול. זה אידיאלים של חול. אנחנו מדברים פה על ראייה אידיאלית של קודש. זאת אומרת, תסתכל על זה, כל כללות התורה, יש בה ים שלם, התורה יש בה ים שלם של מצוות, ים שלם של משפטים שכליים. הסך הכל של כל זה, זה בעצם שכינה, מציאות של קדושה, קדושת חיים כללית. אנחנו איננו כלים היום להכיל בתוכנו את כל התורה בממד של חיים, לקלוט את כל התוכן הזה באיזה תמונה הרגשתית כללית. אנחנו יודעים, אתה רוצה לדעת מה ההלכה במקרה פסול פלוני, בסדר, יש ספרים, או אם אין ספרים, אנחנו נקיש דבר מדבר, נגיע למסקנה. אנחנו יכולים לחקור בתורה, אנחנו יכולים גם לקיים את המצוות, אבל האם מתלבש, כמו שאומר, מתלבש לנו על ידי כל זה איזשהו תוכן חיים, שאנחנו יכולים לומר, אנחנו חיים את קרבת השם על ידי כל זה, באמת, אנחנו באמת מרגישים שכל התכניה של תורה, וכל מצוותיה של תורה, יוצקים בקרבנו איזשהו תוכן חיים גדלותי, כפי שבאמת הדברים הם מקורה של תורה. מאוד מעט יוכלו לומר את זה, וגם אם יוכלו לומר את זה, הם לא יוכלו לומר את זה בצורה השלמה והנשגבה, כפי שבאמת היו הדברים, בזמן שעם ישראל היה בית ראשון, תקופה הראשונה בגדלות הזאת. הרב מחדש לנו שכל ההתאפשרות לעשות דמיונות של קודש. מה פירוש? להלביש את תכוני השכל בלבוש של, 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 של חיות של קודש אפשרי רק בארץ ישראל. רק בארץ ישראל אפשר לחיות גודל. בחוץ לארץ אי אפשר. מיד הוא אומר, הדמיון אשר בארץ העמים אחור הוא מעורב במחשקים, בצלילי טומאה וזיהום, לא יוכל להתנסה למרומי קודש, לא יוכל להיות בסיס לשפעת ההורה האלוקית המתעלה מכל שפלות העולמים ומוצריהם. כלומר, בחוץ לארץ, ארץ העמים מכונה פה. טומאת ארץ העמים, חז"ל גזרו טומאה לארץ העמים, האטמוספירה, בחוץ לארץ היא אטמוספירה של הפרדה, שאי אפשר לקדש את החומר, אי אפשר לקדש את כל מה שהוא נמוך ממישור השכל. אז תורה בחוץ לארץ, עוד איכשהו אפשר, אם כי אין תורה כתורת ארץ ישראל, תכף נסביר למה, אבל הצורה הזאת, אדרבה, תלמוד בבלי, התחבר בחוץ לארץ. באמת, הצורה הזאת של לקש דבר לדבר, החשיבה השכלית היבשה, הלוגית, כן אפשר לבנות בחוץ לארץ, כי זה לא, זה שכל צרוף, כמו שאומרים, זה לא זקוק לתכונת חיים כללית. אבל הדמיון הוא כבר שייך למה אתה חי. מה אתה חי באיזשהו מקום נפגש גם עם תחומי חיים נוספים, תחומי חיים שיותר קשורים לרגש, יותר קשורים גם אפילו לגוף, וכל מה שמונח שם בחוץ לארץ הוא כבר לא ישראלי צרוף, הוא כבר לא טהור די הצורך, והוא מסוגל לסלף. ההלבשה שתימצא בחוץ לארץ היא מסוגלת לסלף ולקלקל או כן, ליצור טעויות ומשיכה לכיוונים לא נכונים את השכל הצרוף. לכן, לא לחינם, ערב היציאה לגלות, כבר עם הכניסה לבית שני, אז נסתלקה הנבואה, בית שני לא הייתה נבואה, וכל עולם הדמיון הלך והתמעט. יש קצת משהו בתלמוד הירושלמי, חכמי בית שני, גדולי ישראל, כן, היה להם בחינה מסוימת, כפי שהרב כותב במקומות אחרים, ובחוץ לארץ כמעט שלא. ולכן, יש פה מימד שלם, שהוא בעצם לא סתם מימד חשוב, הוא בעצם הצורה, כן, שאתה שואל את שאלות היסוד, איך אנחנו מסוגלים להיות מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, אז זה בעצם התשובה של, של, של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. כל החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, הוא במה שאנחנו מסוגלים לרוח הקודש, שכינה, נבואה. עד הרבה, כל התורה והמצוות שאנחנו לומדים ומקיימים, זה התפרטות של תוכן החיים הכללי שלאורו אנחנו הולכים ובקרבו אנחנו נמצאים תמידית. זה היהדות בצורה המובהקת שלה. ואז אין כל כך צורך להסביר מדוע יש מצווה זו, מדוע יש מצווה אחרת, כי הכל מאוד מתאים. ההתאמה של, של, של התכנים זה לזה, של המצוות זו לזו, הרבה יותר מורגשת ומושגת כהשגת חיים, כאשר יש רוח הקודש, יש נבואה ויש שכינה, וכאשר אין, אז הכל בדרך של דרשות ולימודים, והוכחות צריך להיות, אבל חיות אין, או כמעט שאין. אז אם כן, אנחנו באמת, זה בעצם ההסברה, שאנחנו למעשה חסרים את הלב העיקרי, וזה מה שאנחנו רואים, שעם ישראל בחוץ לארץ הוא כבבית קברות, כל החיות, איזה חיות? החיות הזו, שהרב מתחיל כאן לפרוס לפנינו, היא חסרה בחוץ לארץ.
לא,
הוא
גם
פעם
חיות, הרגש,
כן.
שזה בעצם הדבר התרגשות, התרגשות או התפעלות או... מתוך חיי הקדושה, אנחנו יכולים להרגיש חוויית שבת.
אתה מנסה מאוד מאוד לתרגם למושגים שאנחנו כן מכירים. ואני כל הזמן מתאמץ לומר שמדובר פה במושגים שאנחנו לא זכינו להכיר, כי אנחנו לא נביאים וגם לא בני נביאים. ואנחנו מרגישים את מה? מרגישים את ההרגשות הפשוטות, שהגוף מרגיש או לא מרגיש, או מה שמפעם ברגש זה דברים במישורים. אפילו מישורים חיוביים, אדם אוהב תלמידי חכמים, אדם אוהב קדושת שבת, יפה. אבל זה לא, עוד לא נותן את המסכת השלמה שהרב מדבר עליה, שהיא לא זכינו לה. אנחנו צריכים להסביר, הרי אנחנו כן בארץ ישראל. כן? בסופו של דבר זה דבר שצריכים להסביר אותו לכל אורך הפרק הזה. כל אורך המאמר של ארץ ישראל, הרב מתאר את ארץ ישראל כמושג שבשלמותו אנחנו ניפגש בו, כאשר שכינה תחזור, כאשר עם ישראל כולו יחזור. אנחנו נמצאים אומנם בארץ ישראל, זוכים לקיים את המצווה באופן הפרטי שלה, אבל באופן הכללי, מה זה כלל ישראל בארץ ישראל? כל צורת החיים השלמה הזאת שהרב כאן מתאר, לא זכינו לה באופן השלם. אנחנו בדרגות להיכנס אליה, בהכנות, אנחנו שעוד נמצא את הדרך להסביר, אבל אנחנו לא נצפה שמה שאנחנו מרגישים עכשיו, זה...
בעצם זה שאנחנו בארץ ישראל, אין איזושהי עלייה מהבחינה הזאת?
יש. אבל זה לא... אנחנו... נצטרך להתייחס לזה, אבל זאת אומרת, זה לא... אנחנו עכשיו הולכים להסביר מה זה ארץ ישראל. אז הנושא של הספר הזה, של הסעיפים האלה, בהגדרה המהותית, מה זה ארץ ישראל? אז בואו נעזוב את זה רגע, מה אני כבר מרגיש, איפה אני נמצא, איפה אני בצל, כי זה פשוט, לא שזה לא חשוב, אבל זה יציאה מהבנת הסעיף, וזה כאן מסבך לנו את ה... עם כל מה שאנחנו מאוד מחפשים את הרלוונטיות מכתבי הרב, אבל הרב לא עושה כרגע בהווה דווקא, זה כמה, בכל זאת מצטערים, זה כן, לא, לרב לא מתכוון לצלם מציאות שהוא כבר רואה, אם כי אצלו כבר הוא כן מתאר הרגשות כאלה, ואנחנו נראה גם את זה בעזרת השם. טוב. הדמיון אשר בארץ סמים אחור הוא מעורב במחשכים, מצלי טומאה וזיהום, לא יוכל להתנסה למרומי קודש, לא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה האלוקית המתעלה מכל שפלות העולמים ומצריהם. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה, לכן לא יוכל השכל גם שבחוץ לארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. אז הרב אומר אמנם, תראו לקראת הסוף, אמנם זה שני צינורות, צינור השכל וצינור הדמיון, לכאורה הם כלים נפרדים. כמו שאמרנו, צינור השכל לכאורה זו חשיבה, וזה דבר מאוד מסודר, מחשבתי, לוגי, שניתן להעביר מאחד למשנהו, בלי להרבב בו תחושות, הרגשות, חיות, זה לכאורה לא חיות, זה קודם כל תדע מה נכון, מה לא נכון, מה האמת, מה לא, אתה מסביר את הדברים לכאורה יבש, אבל זה לא לגמרי ככה. תלוי במה, במתמטיקה אין מקום להכניס שום דמיון, זה מיותר. ויש תחומים מסוימים של תורה שיתכן שבאמת ההיקש ממילתא למילתא הוא לגמרי יבש לחלוטין, אין. אבל יש תחומים שכן נמצאים בשורשי סוגיות, בעניינים שהסוגיות מוכחות להיות קשורות לצד הרוחני, לצד האמוני, להבנת כללות, העניין, אז כאילו כשאתה חודר לעומק להבין או לפסוק הלכות בדברים גדולים, הפרופורציות בתחום לתחום, אתה צריך להכריע בשאלות חיים בין דבר לדבר, או כמו למשל לפעמים אפילו ההבנות ההלכות שמתדבקות על דלתותינו היום שקשורות לכלל ישראל בעניינים של ארץ ישראל, בעניינים של 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 שלמות גבולות וכדומה, מה אז הנה אתה רואה שהדברים הכלליים האלה שמאוד קשורים בצורה זו או אחרת להבנת הערך של הדברים. יש תחומים, אבל זה, אני בכוונה לא רוצה לתת את הדוגמה הזאת, אז רק מראה שיש המון תחומים שההבנה השלמה היא כן קשורה למה שמעבר לשכל היבש. כמו גדולי ישראל תמיד אמרו, יש את השולחן ערוך החמישי ויש דברים שאי אפשר רק להסתפק בספר היבש, צריך להבין את רוח הדברים שמאחורה. אז בזה יש הבדל דרגאי גדול מאוד. היכן בין מצב שהדמיון הוא שלם וממצב שהדמיון הוא לא שלם, אך חסרה ההבנה השלמה הגדולה של הדברים. אז לא משתמשים בו, מכיוון שהוא אחור, אז ממילא סידר הקדוש ברוך הוא, שבתוך הקודש הוא לא בא לידי ביטוי, ובכוונת חוכמת חוץ לארץ לא משתמשת בו כל כך. אבל תורת ארץ ישראל, הכוונה היא התורה השלמה של ארץ ישראל, היא כן כזאת תורה שהדמיון והשכל מחוברים בה. אז הרב עבר מהמישור של הדמיון והחיות בכלל, והאידיאל, הלבשת החפץ של האידיאל, לומר איך זה גם בא לידי ביטוי בתורה. למרות שבתורה יש תורה גם בחוץ, ודאי, שם זה לא, אני לא אומר שאין תורה בחוץ, אבל התורה מוקטנת בהרבה בגלל שחסר המימד של הדמיון. כדי, אני כאן רוצה לעשות טיול, באמת הזמן שנשאר לנו.
אתה אומר שגם הצד השכלי בעצמו נפגע?
כן, אבל אמרתי כמובן תלוי באיזה מישור שכלי. אם זה בדברים, כמו שאמרתי, כמו שמתמטיקה זה לא קשור למשהו מעבר, אז גם תכני תורה יש הבדל בין תחום לתחום. יש תחומים שבאמת הם מאוד פרטניים, יש תחומים שהם יותר כלליים, עומדים בשורש הדברים. פה ושם יצא לי לפגוש בדברים שכתבו מחברים, שדימו דבר לדבר, שאני ממש הרגשתי שזה מוזר, לאור מה שאנחנו היום מכירים בהבנות רוחניות, וזה לא רק משום שיש לנו כלימני, אתה יכול למצוא אפילו גדולים באותה תקופה, שזה לא היו כותבים. זו תשובה או דבר תורה או חידוש שיכול לכתוב איזשהו אחרון שלא בדרגה ראשונה נקרא לזה, בכוונה אתה רואה שחסר לו איזה מימד, ככה לפעמים אני מרגיש, אני לא רוצה לסמן משהו, לפעמים כן בא לידי ביטוי אפילו במוחש אצלנו של הדברים. אני רוצה כאן לעשות סקירה של כמה דברים, אולי אפילו לפני הדף הזה, נראה כמה נספיק, אני אומר לך לראות עכשיו את הדברים קצת מהר, אבל יחד עם זה מובן. בעזרת השם, אני מקווה שזה... אני קצת אראה לכם, בואו תפתחו רגע, ישראל ותחייתו י' ז'. זה סעיף כן אקטואלי קצת. ישראל ותחייתו י' ז'. זה סעיף כן אקטואלי קצת. אבל אני לא רוצה לברוח מפה להקשר המודרני שיש לו קצת. אני רוצה בכוונה להראות מהזווית הזאת שהיא כן כולה יותר קרובה אלינו, לראות איך הרב מתבונן על הדברים. כל התרבות הזמנית, הזמנית הכוונה המודרנית, כן, זה עברות של הרב, התרבות, במרכאות, הזמן הזה, המודרנית, בנויה היא על יסוד הכוח המדמה. והרב הולך לזכור, תראו, עוד כמה שורות, הולך ומשתכלל כוח המדמה, ועימו משתכללים המדעים המעשיים הניסיוניים. ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי, שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של הכוח המדמה. כך הולכים העניינים בהדרגה, עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החילונית, כן, חול, לשון חולונית, גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה, המליצים והמספרים. הדרמטוריים, בכל העוסקים באומניות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות, ואנחנו רואים, השחקנים, ואנשי התקשורת, אם אתה נמצא שם, אתה קיים, אם אתה לא נמצא שם, אתה לא קיים. גם הם השופר של כל התכנים שיוצא בצורה מאוד מוגזמת, ההצגה של הדברים, החיצונית, מאוד תופסת משקל מאוד מאוד דומיננטי בתפיסת מקום והלך המחשבה שבני אדם. הרב מדבר כבר לפני 100 שנה, כנראה זה התחיל, אז אולי הכלים היו לא כלי המדיה שיש לנו היום, אז היה להם אמצעי המחשה אחרים, החל מהספרות וקלה בדרמה, הצגה או איזה שהם, שכל הכלים האלה של ההמחשות, הם תופסים מקום בראש. לעומת זאת, מה שפעם היה אנשי הגות, כן, כמו שהייתה פעם הפילוסופיה היוונית וכדומה, להבדיל, כן, כל מיני אנשי מחשבה, וגם לפני 100-200 שנה, פילוסופים וזה, הם לא דווקא, מה שיוצא להם במחקרים, זה לא נמצא בראש הכותרות, לא הדיון השכלי הצרוף תופס מקום, אלא איזה עולם מדע בינוני. זאת אומרת, ברור שבעולם היישום, בעולם היישום הטכנולוגי, אז שם צריכים דיוק, ושם כן, ברור, כדי שימצא מכשור יותר מתקדם, או אמצעי חיים יותר עזרים לבני האדם בכל מיני תחומים. אבל כאילו, כל עולם החוכמה הולך ועוסק בדיוטה החיצונית, מה שקוראים המעטפת של החיים ולא בנשמה. הפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד מפני שהשכן הנקי הולך ומסתלק. כך הרב אומר, כי סילוקו של השכל ברוח החוכמה, כן חוצפה יסגה חוכמת סופרים תשרח, ירחת היא מעשו, האמת תהיה נהדרת פני הדור כפני הכלב. והרב הולך ומתאר כמה זה קשה. אני שוב פעם, לא לומדים עכשיו את הסעיף הזה. רק תראו, אמנם, אני כאן, זה עיקר מה שרציתי להביא מהסעיף הזה. אמנם, כל זהו יסוד עצה מרחוק. עצת השם היא להשלים את הכוח המדמה. אתם רואים לקראת סוף הסעיף, למה זה באמת מופיע בדורות האלה? זה בעצם הכשרה. כן, אתם איתי, ישראל ותחייתו י' זין. אז אתה, אמנם כל זהו יצוד יצא מרחוק, עצת השם היא להשלים את הכוח המדמה, לפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שמופיע עליו. מתוך העליונות של התפיסה הרוחנית, זאת אומרת, כוח המדמה הוא נצרח אל הקודש. הוא עכשיו מתחיל לעשות את צעדיו הראשונים, עדיין בכלים של חול, עדיין בכלים שבסופו של דבר מנמיכים את השכל הצרוף. כמו שעוד נראה במה שמצולם באורות הקודש, שהדמיון תלוי מאיפה הוא יונק. אם הוא לא יונק משכל עליון, אז הוא יכול להיות באמת צד שמאוד מבליט את החיצוניות של החיים ואת את הצד הנמוך, כמו שאמרנו, הדמיון של חוץ לארץ הוא תמם, כל דבר מאוד מבליט את את הצרכים הנמוכים ולא את השכל העליון. ואז יוצא שנתינת מקום מדי מוקדמת של הדמיון יכולה לשבש את המשקל והאיזון של החיים. אבל אם לא שולם ככה סידר בכוונה, כדי שילך ויתפתח הכוח הזה, כי הוא עתיד לשמש אל הקודש בעם ישראל פנימה. מתוך העליונות, עכשיו, באמת, הרב אומר שכבר בראשית הדרך נתנו לדמיון מין הקלשה. זה שעם ישראל מוכרח לחיות לאור תורה, והתורה מוכרחה להיות שכלתנית מאוד, כבר אז כאילו נכנס למיצרים, נכנסה למיצרים התכונה הדמיונית, פינתה את מקומה באופן חלקי לטובת השכל הצרוף, כי עם ישראל מוכרח להיות חי לאור ערכים מוצקים ומוחלטים. מתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל הוכרח כוח המדמה להתמוגג, מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון. אבל העתיד לבוא, עקבתא דמשיחא, זה לא יצרור זה את זה. יהיה לנו גם תורה ענקית וגם דמיון ענקי, ולזה אנחנו צועדים. וזה לא יפריע זה לזה, רק בתקופות קדומות שהיה צריך לבנות בעם ישראל את הדברים דבר דבר, ודבר אחד שנבנה היה קצת על חשבון דבר אחר, אז היה כאן מין מצבים שהדמיון הוא הופיע ראשונה בראשית יציאת מצרים, הנבואה ושכינה וקרבת אלוקים הייתה ראשונה, אחר כך היה בהדרגה גם כבר בימי בית ראשון בהדרגה יותר תגבורת של הכוח השכלי במיוחד בבית שני, ועל ידי זה הייתה התמעטות של כוח הדמיון, וכל החיות הזאת היינו מוכרחים להקליש אותה. בגלות אין מה לדבר. ועכשיו הוא מתחיל לחזור, כי אנחנו כבר כן מוכשרים ובשלים להוביל את הדברים באחדות אחת. כל זה דברים שיש מקום להרחיב כאן, אבל אתה אומר, על כן מתבסס כעת רוח המדמה עד שיגמר בכל תוארו, ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליו, שהוא רוח השם, שימו לב, זה הפסוק שנאמר לגבי מלך המשיח, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבוהה, רוח דעת ויראת השם. זה מה שנאמר ואריכו ביראת השם. שמלך המשיח יהיה לו בחינה של ואריכו ביראת השם, מה זה ואריכו ביראת השם? שכאילו בחושים הוא ישיג את האור השכלי. עכשיו בואו תראו את הסעיפים שבדף שלפניכם. אנחנו נתחיל מאורות הקודש. יש פה חלקים, ציטטות, מסוף אורות הקודש חלק א'. כן? תראו איזה דבר, בהתחלה הרב אומר על גדלותו הענקית של הדמיון, ותראו איזה פרופורציות אתם, יש לכם בדף הזה. מה שנמצא אצלכם בתור סעיף נון א', באוצר הדמיון מונח כל האמת וכל הגודל. שימו לב, באוצר הדמיון מונח כל האמת וכל הגודל, שמתברר כמעט על ידי כמה צינורות מקטינים ומזכחים של השכל. היינו קרואים להופיע באור הדמיון שלנו בכל עוד חייו, בכל יקר תפארת גדולת קדושתו על הכיכר העולמי אשר כל באי עולם אלינו יביטו וינערו. שימו לב ההגדרה, השכל הרציונלי שלנו אינו כי אם תלמיד קטן, זה חריף מאוד, המסביר קצת את כל אור החיים שיש באוצר דמיוננו העשיר והקדוש, החי בחיי מציאות עליונה. זה פילי פלאים, זאת אומרת, כל כלי השכל שלנו, כל מה שאנחנו מסוגלים להסביר את התורה ומצוותיה, בכל הספריות שאנחנו ממלאים, במובן הלוגי השכלי, זה התפרטויות קטנות של מה שמונח, באוצר דמיוננו העשיר והקדוש, החי בחיי מציאות עליונה, המכרעת את המציאות הריאלית באיתניות, עצמיות הווייתה. הוו גודל עוז החיים של דמיוננו העליון, מתנשא מעל כל המצרים והגבלות היבשות של תנאי המציאות הענייה והיבשה. בגבורת הדמיון, זה מה שפה ראינו בסוף הסעיף בישראל ותחייתו. בגבורת הדמיון הרע טוב ומלא לשד חיים, אינו מתנסים גבוה גבוה, הוא מתאחד בשכל העליון אשר שם שכל לא יאות לו מפני גודלו וחוסן תפארתו. הדמיון בגודלו עתיד לרומם גם את השכל, ואז יהיה מושג שנקרא השכל עליון. ואז יקרה מה שראינו בסוף הסעיף בישראל תחייתו, שמה שמושג בכלי השכל הוא כן יכול להשיק למה שמונח בכלי הדמיון. לעומת זאת, שכל שלא מואר בכלי דמיון, הוא באמת מכונה תלמיד קטן, או השכל שנמצא לפנינו היום, שכל רציונלי גריידה, שכל שאין לו את כל גודל החיים הזה, אז הוא כתלמיד קטן, כי בסופו של דבר, מה מוסבר לפנינו בכלי המחשבה של התורה? את אותו צורך חיים שלנו, אנחנו מסבירים בתורה ובמצוות, בהלכה ובהגדה, זה הכל חלקים, שמסבירים גודל חיים שאין לנו כרגע יכולת לפגוש אותו כמות שהוא. וכן הלאה גם בסעיפים הבאים, הרב אומר, כן, אתם רואים את הקריאות האלה, אני לא הכל יכול לקרוא לפניכם, תראו איזה אדירות, רק שנייה, בכל זאת הזמן קצר עכשיו, מחילה. יש בדמיון מעלות כאלה שאין בשכל, אתם רואים בסעיף נון ב'. הדמיון מחיה בנו את העולם בצורה רוחנית, וממילא עושהו את מהותנו הרוחנית יותר שלמה, אלא שבהתגברותו יתר על המידה מטשטשו את התואר של העולם המעשי. לכן מה שראינו שם ישראל תחייתו הוא צריך הקדוש ברוך הוא להמעיט את הדמיון כדי לפתח את עולם המעשה, כי זה לא יכול היה להיות זה עולם התורה המעשית ההלכתית. אבל זה לא הצורה שלמה. תראו, הלאה, ברש למד זין, וזה כאן השלמה לחשובה, ברש למד זין, זאת אומרת, לא רש למד זין, מה שנמצא אצלכם בתור סעיף סמך דלת, זה עמוד רש למד זין, סעיף סמך דלת, שימו לב, פתאום הפוך, פתאום הדמיון הוא קטן בשכל. אני צריך להבין את התמונה. הדמיון הוא הצל של השכל. ולפעמים הוא למעלה מהשכל, לא מצד עצמו, כי מפני שהוא כן חומר מקבל הערה מאור עליון. אז דמיון, אם אתה מפתח אותו לחוד, אז השאלה היא כך, הדמיון מכיוון שהוא בעצם מין התקבלות חיים, צריך להיות מודרך ממשהו. אז אם מתחילים לפתח את הדמיון בתקופות שלנו, נגיד אצל גדולים כמו הרב, שכן מתייחס לזה במקומות אחרים שיש לו את הבחינות האלה, יש קצת סכנה, משום שעדיין אנחנו לא במדרגה של נבואה ורוח הקודש בשלמותם. ואז הדמיון יכול לסתות. יש לו אפשרות. לכן, כי הוא חומר מקבל הערה מאור עליון. לפי זה יש שתי סגולות מיוחדות בדמיון, שדינם חלוק וכו'. זאת אומרת, ההתעלות של הדמיון, אתם רואים כרצות, בא כל זמן שהוא דבוק בקדושה. הדמיון של חולן אין לו כי אם כוח הצל שבו לבד. אז הוא אומר, אתם רואים בסמך וב, מדרגות השכל הולכות הן מלמטה למעלה, כל ציורי הדמיון אינם באמת ציורי שכל, אלא שהם קדמות גרעינים שלא נגמרו עדיין בגידולם. כאשר השכל יתאשר, יקיף את מהות החיים של אדם, אז יהיו כל הציורים של הדמיון מכל מדרגותיו, של השכל כולו אחוזים זה בזה כתבנית גוף אורגני, שכל חלקיו הם משולבים זה בזה. זאת אומרת, הרב מתאר מדרגות יותר נמוכות, שהחיבור בין הדמיון והשכל הוא צריך להיבנות כמעט כמעט, ולא המדרגה הראשונה שראינו בהתחלה שהדמיון שוטף בהערה גדולה. וכאן הסעיף האחרון שאני כאן צילמתי, זה נמצא צדי, נכון? בהשגות של השכל החילוני, השכל כוח נפרד והדמיון כוח נפרד. בהשגות הקודש, מהתוכן הגלוי של הנבואה ורוח הקודש, כל התגלות כולה היא מכל הכוחות כולה, בכל הכוחות כולם, החיים, הרגש, הפעולה, הדמיון והשכל כולם יחד אגודים באחדות אחת. זוהי באמת השאיפה, וזה אפשרי רק בהיות עם ישראל כולו בארצו, בצורה של שלמות חיים, וזה בעצם הצורה שאנחנו חותרים להגשים אותה. בצד השני של העמוד, שאני לא יודע אם נספיק ממש לקרוא אותו, אבל הרב מתחיל להתייחס לתורת ארץ ישראל, תורת חוץ לארץ.
איזה
איגרת זו? זה איגרת צ"ו. ומעניין שהרב כן מתייחס גם לתלמידי חכמים בני דורו. הרב אומר, קורא כבר, זה כל המושג שקרוי אצל הרב תורת ארץ ישראל. מה שנמצא בכל פרק י"ג באורות התורה. סעיפים על גבי סעיפים. הרב קורא לתורה שמהכללים יוארו הפרטים. להסתכל, לאחוז את הכל בצורה כללית. והרב היה כבר בר הכי וגם הרגיש בעצמו בארץ ישראל שככה צריכים ללמוד את הדברים. הוא כאן קורא לתלמידי חכמים ענקים כמותו לא לחכות. אתם רואים כאן בעמוד קי"ג, יש בזה דף אחד שהעמודים התהפכו, יש איזה, אבל בקי"ג תשימו לאיפה שכתוב למעלה קי"ג, אז הרב אומר, יסוד הפלפול והחידוש שבארץ אפילו בהלכה בנוי מעיקרו מעצם עומק היסוד הרוחני. אפילו ההלכה בארץ ישראל מתחיל מהפנים, ואילו בחוץ לארץ, והדברים שמחים כנתנתם בסיני. יש הרמוניה בין כל השקלא והתריא, בכל התורה והמצוות, יש הרמוניה פנימית. בחוץ לארץ צריך לעולם ולעולל במחשקים, לדמות, מילתא למילתא, והנקודה התוכית המיוסדת במעמקי קודש העליון אי אפשר לתפוס. אתה נמצא מסביב, מסביב, אתה מחבר, כמו שמקום, כמעט כמו מתמטיקה, אחריו מכנה תורת חוץ לארץ. אבל בארץ ישראל אתה תופס את הלב של הדברים, כי אתה בארץ ישראל מסוגל לחיות, כי בארץ ישראל השכל נושק לאור הכללי, לדמיון, לנשמה. הנשמה משיגה את הדברים בפנים. לכן הוא אומר, כאן הוא אומר, כאן הוא אומר, הדברים נעשים בחוץ לארץ עמומים. עכשיו הרב אומר, תלמידי חכמים שבארץ ישראל, הרב קורא להם, להשתמש בכלים האלה שתורת ארץ ישראל מזמנת. וכאן הוא קורא, בפועל זה לא קרה. האם בפועל אנחנו מסוגלים לזה היום? ואתה שואל מה אנחנו היום? אז לא כל כך. כשאין לנו את הגדלות ההיקפית של הרב, לא בנגלה של התורה ולא בפנימיות של התורה, אולי על זה קצת כן נתייחס לפעם הבאה, בעזרת השם. אם משהו לא הובן היום, אז אני מזמין את כולם בתחילת הפעם הבאה לשאול, כי גם הסעיף ו' קצת קשור, אז נבהיר את הדברים ונמשיך.